רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, כאן ברוך אסקרוב. אקדמיה באלף. אנו שווים אל סדרת השיחות על ההפלה, מבט חדש על ההפלה לארץ, בים, ביבשה וגם באוויר. איתך דוקטור מרדכי נאור, ההיסטוריון, שלום לך.
שלום וברכה.
דוקטור נאור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל. היית במספר מוסדות מחקר והוראה אקדמיים, גם אוניברסיטת תל אביב וגם המכללה האקדמית בית ברל. אנחנו באים אל שיחה מספר 7 בסדרה הזו, בים, ביבשה וגם באוויר. נושא שיחתנו הפעם.
אז הפעם נעסוק בעצם ביבשה, אבל היבשה הזאת קשורה לים. ואני מתכוון למחנות המעצר בקפריסין, שזה מין עונש קולקטיבי שהוטל על, לא על מעפיל אחד ולא על אלפים, אלא על עשרות אלפים, על רבבות מעפילים שנאלצו לבלות חודשים וגם כמה שנים מעבר לים, למרות שהם רצו להגיע לארץ ישראל. אז כמנהגנו, אנחנו נתחיל, כמו שהיו אומרים פעם, בחדשות, בעיקרי החדשות. מה זה כל העניין של קפריסין? אז צריכים להזכיר שמאוגוסט 1946 עד פברואר 1949, וברוך שים לב, זה 3/4 שנה לאחר הקמת המדינה. הוחזקו מעפילים יהודים אלפים, וכפו שאמרתי קודם, רבבות, לא כולם באותו זמן, אבל במחזורים רציניים באי השכן, במחנות ריכוז, מחנות הסגר, בגלל חטא אחד בלבד, שהם רצו להגיע לארץ ישראל. עכשיו זה התחיל, כמו שאמרתי, בקיץ 46. בהתחלה בנו להם, לאלה שתפסו אותם באוניות מעפילים, לחדו, בנו להם מחנות אוהלים, צריכים להזכיר, עם גדרות תיל, עם מגדלי שמירה, והשם המקובל היה מחנות הקיץ. למה הקיץ? כי התנאים היו כמו של קיץ, אוהלים. מאוחר יותר, שהזרם לא פסק, בנו מחנות נוספים, זה כבר היה בחורף של 46, תחילת 47, מבנייה יותר קשיחה, ולכן למחנות האלה קראו מחנות החורף. המחנות היו ברובם, לא כולם, אבל ברובם באזור פמגוסטה, היום האזור הטורקי, אז קפריסין הייתה מושבה אנגלית, ושם הם הוחזקו עד שהותר לחלקם, אחר כך לכולם, אבל זה לקח כמה שנים, לעלות לארץ ישראל.
אני מבין שתאמר אופשר, אבל אתה אומר עד שהותר. מה זאת אומרת? מרגע שקמה המדינה, ואם לא, אז תוך
נגיע
חודש?
לזה, נגיע לזה. זה כל כך מסובך, וכל כך בלתי מובן, שצריך להבין מה קרה קודם.
אז ההסבר מחכה לנו.
ההסבר מחכה. קודם כל מוכרחים לומר שהמעפילים שהוגלו לקפריסין, באוניות כלובים בריטיות מנמל חיפה, היו מתוסכלים מאוד, ואפשר להבין אותם. פשוט זה אנשים שברובם הגדול עברו את השואה, היו במחנות מעצר, מחנות מוות, והנה פתאום הם מוצאים את עצמם שוב במחנות מעצר, ומה יותר מתסכל מהדבר הזה? הבריטים הבינו את זה, ומסוף 46 הם נקטו בשיטה של מקל היה הרבה, אבל גם קצת גזר, שכל חודש הם אפשירו מתוך 1,500 הרישיונות שהם נתנו לעולים לארץ ישראל ברשות, 750 רישיונות, מה שנקרא סרטיפיקטים, לאנשי קפריסין, ועל ידי זה הוציאו קצת מהלחץ, מהכיתור בקפריסין, כי היה תור לעלייה, ולכן זה, הייתי מגדיר את זה, עזר קצת. עכשיו צריך לזכור שהמחנות היו מחנות שבועיים, מבחינה בריטית אני מדבר. בהתאם לכך, למשל, האוכל היה אוכל של שבועים, שבצבא, אצל האנגלים, אוכל של שבועים זה 60% ממנות הקלוריות של חיילים בריטים. וזה כמובן לא מספיק. ואז נחלצו לעזרת המעפילים, מספר גורמים, ובראשם אני רוצה לציין שניים, את הג'וינט היהודי-אמריקאי, שקיבל על עצמו את האחריות למחנות האלה, והסוכנות היהודית מארץ ישראל, שסיפקו הרבה דברים, ואני עוד אדגיש מה, אבל גם אוכל, ממש אוכל, השלמת מזון למעפילים. וכאן צריך להזכיר שהמעפילים, לא כולם היו אנשים מבוגרים, היו שם גם הרבה מאוד ילדים, וילדים בוודאי צריכים מנות מיוחדות של אוכל, והאוכל הזה הובא ברובו הגדול מארץ ישראל, או נקנה בקפריסין, והובא לשם. וכאן צריך להעיר עוד מילה אחת, ואני מניח שאני אזכיר את זה עוד פעם או פעמיים, כי זה דבר מדהים. 2,200 ילדים נולדו בקפריסין, במחנות האלה. עכשיו, במחנות הוחזקו במשך אותן שנתיים וחצי, לסירוגין כמובן, לא באותו זמן כולם, 52,000 מעפילים. וכפי שהזכרתי, למעלה מ-2,000 ילדים נולדו להם שם. המעפילים בעצם הורשו פחות או יותר לנהל את המחנות.
זאת אומרת, 52,000?
לא באותו זמן. בשיא היו 30,000 מעפילים. בו זמנית.
שזה 5% מאוכלוסיית...
ארץ ישראל היהודית אז.
ערב הקמת המדינה, כן. או בהקמת המדינה.
זה הרבה מאוד. זה הרבה מאוד. ותחשוב מי האנשים. ברובם הגדול זה אנשים שעברו כל קושי וכל צרה וכל אסון שיכול היה להתרגש אליהם בשש השנים או בשבע השנים הקודמות, מאז תחילת מלחמת העולם השנייה. ואחרי שהם עברו את כל זה, הם נזרקו, הושלחו, פעם נוספת למחנה הסגר.
זה המבט מצידה, והמבט מצידה של ההיסטוריה של העם, באותה שעה, הנה עם 600,000, במקרה המקסימלי, חוללו את הקמת המדינה, נצא ונחשוב כמה עשרות אלפים שכאלה היו יכולים להוות משקל ותוספת משמעותית בעת הקרבות, בעת עיצוב...
אז חלקם הגיעו. חלקם הגיעו, כן, כי מ-46 כבר משחררים אותם, חלקם, וזה מסתכם באלפים. גם חלק התפלחו החוצה, אני עוד אזכיר את זה.
אבל בעת הקמת המדינה, או בעת השבועות של מלחמת העצמאות, תמיד היו...
היה חסר.
תמיד היה חסר, ותמיד היו בקפריסין.
כן. מעבר לקיר, מעבר לים, כן, הים הקרוב. נכון, נכון. עכשיו, כאן אני צריך לומר משהו. בתוך המחנות הוקמו, פעלו ארגונים שונים, בעיקר תנועתיים, מפלגתיים, פוליטיים וכדומה, אבל היה גם גוף אחד מאוד מעניין שקראו לו שורות המגינים. בשורות המגינים האלה, זו הייתה שלוחה של ההגנה שהוקמה במחנות, וכללה אלפים. והאלפים האלה עברו אימונים, כדי שברגע שהם יגיעו לארץ ישראל, עוד לא ידעו שתהיה מלחמה, אבל לאט לאט זה יתברר יותר ויותר, ברגע הם עברו אימונים בנשק קר ובנשק חם שהוברח להם, בתת מקלעים ובמקלעים, לא בנשק כבד כמובן שזה אפשר להבריח, אבל הגוף הזה פעל מתחילת 47 ועד לעלייתם ארצה של כל האנשים האלה, וכאן אולי גם דבר יהיה מפתיע. בחלק האחרון של התקופה, כאשר כבר המדינה הייתה קיימת, פעלה שם אפילו משלחת של צהל במחנות. אני לא בטוח שאנגלים ידעו בדיוק להבדיל בין ההגנה לבין צהל, אבל כבר, זה כבר לא היה בלתי חוקי. ולכן כל הסיפור הזה נראה די מיוחד במינו, והייתי אומר אפילו די משונה. צריך גם להזכיר שהיה שם בתי ספר, והיו שם גני ילדים, והיו פעולות תרבות, סניף של ארץ ישראל, הגיעו מהארץ אמנים וסופרים ופוליטיקאים, ואני עוד אזכיר כמה מהם. צריך גם להזכיר שהיוונים הקפריסאים מאוד כעסו על האנגלים שמשתמשים בטריטוריה שלהם להקמת מחנות ריכוז כאלה, ולכן לא מעטים מהם עזרו הרבה מאוד למעפילים בדרכים שונות, ואני אזכיר בעיקר אחד מהם עוד מעט, כדי לעקוף נאמר, את התקנות האנגליות ואת הגזרות של האנגלים. בקיצור, היה שם שמח מאוד. עכשיו, הנקודה שנראית הכי מוזרה היא שהאנגלים הבטיחו שביום קום המדינה הם יפתחו את המחנות, כי הסיפור נגמר. והם עשו את זה. אבל אחרי שבועיים הם התחרטו, והם סגרו את המחנות. מי שהצליח לצאת בשבועיים האלה יצא, ומי שלא הצליח נשאר. בנימוק די מפוקפק, שהאום החליט אז, ב-48, לא לתגבר את הכוחות הלוחמים בארץ ישראל, זאת אומרת, לשמור על מין סטטוס קוו כזה, לא לערבים ולא ליהודים, והם מסייעים בזה, מה שאגב היה לא נכון. זה היה התנדבות בריטית לסייע לצד הערבי. ממש. זה הונהג על ידי שר החוץ הבריטי אז ארנסט בווין, שהיה ידוע בעמדתו הפרו-ערבית, ולכן אותם אנשים שנשארו, זה בדרך כלל אנשים בגיל צבא, כי את האחרים שחררו, בילו שם במרכאות כפולות ומכופלות, עוד 9 חודשים עד סוף ינואר, תחילת פברואר 1949. אז אלה היו החדשות, הייתי אומר, בתמציתן. עכשיו אני חוזר להתחלה.
זה היה ועיקר התחילה.
כן. למה האנגלים פתאום מקימים את המחנות בקפריסין? הלא יש להם את המחנה באטלית. והמחנה באטלית פעיל מאוד, ובשעת הצורך גם היו להם מחנות אחרים בארץ. עכשיו, נאמר ככה, מי שיקרא את הספרים הרגילים, או את ההנמקות הרגילות, בוודאי ימצא שם שמחנה האטלית הגיע לפיצוץ אוכלוסין, הגיעו עוד אוניות ועוד אוניות, והאנגלים חיפשו פתרון. עכשיו, זה נכון, אבל זה לא כל האמת. האמת היא שהיה מאבק בתוך השלטון האנגלי בארץ ובאנגליה, איך להפסיק את הזרם של ההפלה, כי זה עלה להם גם הרבה כסף, וגם על העצבים, וגם כבר הזכרנו, זה, הם הוצגו בעולם בצורה כל כך נוראה על ידי המאבק הזה. והם חיפשו דרכים איך לעצור את הזרם. אחת הערכות הייתה שאם הם לא ייתנו לעולים להיכנס לארץ, והם נעו בכל דרך, אז בוודאי הזרם יפחת. ואם הם ישימו אותם במחנות באיזשהו מקום רחוק, טוב, בארץ ישראל כבר אי אפשר, כי אין מקום, אז אולי זה יעזור, אבל מצד שני, הממשלה, בדרך כלל הצבא והגופים הביטחוניים האנגליים, רצו בכך יותר. מי שדחף לזה גם היה הרמטכ"ל דאז, ששמו היה מונטגומרי, אותו אחד מאל אלמיין, היה אדם קשוח מאוד, והממשלה לא כל כך רצה בזה. מה שבר את הממשלה? פיצוץ המלון המלך דוד. ביולי 1946, שאם לא תהיה איזו תגובה דרסטית נגד הטרור היהודי לסוגיו, כולל ההפלה, אז מי יודע מה יקרה. עכשיו, היה לאנגלים עוד פחד אחד, שאם זרם ההפלה יגבר, זה יגרום לתסיסה מאוד גדולה אצל הערבים, כי זה כאילו שהממשלה לא משתלטת, הממשלה הבריטית לא משתלטת על התרחבות היישוב היהודי בארץ ישראל, בעזרת המעפילים האלה, ולכן צריך למנוע את זה. ובנסיבות האלה חיפשו האנגלים פתרון, הייתי אומר, זמין, רחוק, ובכל אופן מעניש מספיק את אלה שנתפסים. כי אלה שהגיעו לאטלית לאט לאט, נאמר ככה, הסתגלו לכך שזה ייקח כמה זמן, רואים כל יום את הכרמל ממול, באים לבקר אותם בגדרות, וזה בתוך ארץ ישראל. הם העלו בדעתם שלקפריסין לא יבואו, אי אפשר לבוא, ולכן העונש כנראה יהיה עונש מספיק. עכשיו, אסור לשכוח מה שכבר הזכרנו כמה פעמים, שאומנם הממסד הסוכנותי וההגנה והמוסד לעלייה בית והפלמח וכל מה שאתה רוצה, טיפל באופן מיוחד בעולי קפריסין או בעצורי קפריסין, אבל בראש ובראשונה מגיע התודה והברכה והערכה למעפילים בעצמם. זה אותם אלפים ועשרות אלפים שנפל עליהם באמת אסון נוסף, להיות כלואים שם חודשים ואפילו שנים. היו כאלה שישו שם שנתיים ושלוש לא, אבל שנתיים, וכאשר שנתיים כן. ואולי שנתיים וחצי לפעמים, כאשר אתה לא יודע בעצם מה יקרה בעתיד. כי הנה, קמה המדינה, אתה חושב שהכל נפתח, וגם כן הכל נסגר. אז למה אתה יכול לצפות עוד?
אז מקודם, כאשר אתה הצגת את נקודת היחיד, המעפיל, משהו עבר ועדיין יש לפניו פתאום עוד קושי כזה, לא צפוי, שובר נפש אולי, ואני אחר כך ביקשתי להשלים עם נקודת העם, אני הולך עכשיו אל הנקודה שלך. אנחנו תמיד הרי ראינו את את סיפור המקרו בשואה, בתקומה, ובדור הזה אנחנו יותר פנויים לשמוע את הסיפורים האישיים, נכון. את הזווית האישית. אנחנו יודעים גם על כאלה שהגיעו לשברון לב, כי תש כוחם בנקודה הזו, הם מיצו את כל כוחות הנפש.
אני אגיד לך, אני חושב שכמעט לא, ואני אסביר לך למה. הייתה שם מערכת תומכת, אני מדבר כרגע מתוך המעפילים עצמם, שממש החזיקה את החלשים יותר על הידיים ולא נתנה להם. ואני אתן לך כאן שתי דוגמאות. דוגמה אחת, נפל לידי ספר שקוראים לו החופש והבדידות. כתב אותו מעפיל בקפריסין בשם אברהם ליפקונסקי. מעפיל בקפריסין, שלימים היה כאן איש ציבור וכדומה, אדם לא בדיוק מוכר, והוא הגיע באוניית המעפילים קטרי אל יפה, באחת האוניות הראשונות שהוגלו לקפריסין, והוא מתאר בצורה מאוד מעניינת איך הם מגיעים לקפריסין באמת שבורים. כי צריך לזכור שחלק גדול מאוניות המעפילים או מהמעפילים נאבקו בידיים חצי ריקות נגד האנגלים, עם פצצות של גז מדמיע, עם סילוני מים, ואחר כך והם התרטבו, ואין להם בגדים, והם מגיעים באוניית גירוש לקפריסין, והם נזרקים לאוהלים, והם רואים עוד פעם זקיפים וטייל, וזה יכול לשבור לב כל אדם. והנה הוא מתאר איך אותו אברהם מלא, שזה הוא עצמו, כן, וחבריו, הם מיד מתחילים לטפח את רוח החברותה. עכשיו, זה לא היה כל כך מסובך כמו שזה נשמע, כי חלק גדול מהאנשים הגיעו שם בקבוצות. אם זה של תנועות נוער, אם זה של גרעינים להתיישבות, ואם זה של מפלגות שונות, מאגודת ישראל החרדים, ועד ביתר בצד השני, ופועלי ציון, והשומר הצעיר, דרור, גורדוניה, כל מה שאתה רוצה. עכשיו, כיוון שהקבוצות האלה היו באופן יחסי מאורגנות גם קודם, אז הם מיד קיבלו על עצמן תפקידים חינוכיים. הם למשל תקף פתחו שיעורים לעברית, כי לא כולם ידעו עברית. הם הוציאו עיתון, אחרי שבועיים או שלושה כבר היה להם עיתון. כתבו אותו ביד, שמו אותו על לוחות המודעות. הם עשו ערבי שבת. עכשיו, תצרף לזה את העזרה שהם קיבלו מהג'וינט, במורים, מהסוכנות, וכאן יש אלוהי דבר מאוד מעניין. ביישוב היהודי בתקופה היא הלו אין גיוס חובה. אין דבר כזה. אבל יש שנת שירות. אתה צריך ללכת או לנוטרות, או לפלמח, או לצבא הבריטי קודם, ואז ב-1946 מצרפים לזה גם מסלול חדש, מחנות קפריסין. אתה יכול להיות שם אם אתה גבר או אישה, מורה, מורה, מדריך, אחות, חובשת, ויש עשרות בחורים ובחורות מארץ ישראל שמגיעים לשם ללמד אותם. היה לי פעם מרצה באוניברסיטה, היום הוא כבר בגמלאות, פרופסור אמנואל גוטמן, שרק לימים נודע לי דרך מעפילים שהוא גמר סמינר למורים ב-46 ונשלח לקפריסין, והיה שם עד אחרי הקמת המדינה. ואותם מעפילים נעזרו בהם, אבל בראש ובראשונה עזרו לעצמם. אבל אני רוצה להביא דוגמה נוספת מספר שהופיע לא מזמן, זה ודאי 3 או 4 שנים, נכתב על ידי שניים, הצייר שלא מזמן נפטר שמואל כץ, והעיתונאי תהילה אופר, שהוא קורא לזה מול השער הנעול, האודיסאה של מעפילי כנסת ישראל. ושמואל כץ, כידוע, היה צייר ידוע מאוד, וגם נגן אקורדיון. והוא, יחד עם תהילה, הגיעו באוניית מעפילים שנלחמה, המעפילים כמו נמרים נגד האנגלים, וזה לא עזר להם. והם הגיעו לקפריסין, והוא מתאר מה שעבר עליהם בדרך, ומה שעבר עליהם בקפריסין. אני אקרא לך כאן קטע ממה שכתבה תהילה אופר, וזה לא להאמין למה שכתוב. היא כותבת ככה. אמנם נכון, כשלילת החופש הייתה חוויה קשה, והגירוש מרצל היו חוויות קשות, היו עונש כבד. אבל לא אספר לכם שהחיים במחנה הקיץ היו בבחינת עונש. להפך, השהייה בקפריסין הייתה בסך הכל חוויה נעימה. גיבוש מסגרות, פעילות חינוכית, חברתית, אמנותית, ספורטיבית, בגדר הכשרה לחיי הקומונה שלהם שאפנו להגיע בארץ ישראל. יותר מזה, וזה אני אומר, זה לא כתוב כאן, הייתה סיסמה בקפריסין, גם קפריסין זה ארץ ישראל. זאת אומרת, אם אתה כבר נמצא פה, אתה מתקרב כבר ל... איך אומרים? ליעד. ושמואל קץ מתאר, יותר הוא, תהילה לא הייתה שם הרבה זמן, היא חלתה והיא עברה לארץ. אבל הוא היה שם הרבה זמן, והוא גם צייר. ציורים בלתי רגילים. נתנו לו גם אוהל, שמו עליו איזה זקיף שלא יפריעו לו, והוא צייר את האנגלים, ואיך מרשים למעפילים לשחות בים, זה היה על יד הים, כי זה היה המקום היחידי שאפשר להתרחץ. אני לא יודע אחר כך איך הם הורידו את המלח, אבל הם התרחצו, והוא גם מסמן, יש ככה חוף, וסירת מנוע מצד ימין, מצד שמאל, ובאמצע הים שלא יברחו. יש כל מיני חוויות שהוא מתאר אותן,
מה זה הציור האחרון? כל מה ש...
לא, כל הזמן
הציור. כל מה שדפדפת עד עכשיו, תיארת, אבל את הציור האחרון אני חושב שלא תיארת.
אני אגיד לך מה שקרה פה.
כן.
בשלב מסוים, קרה...
תראה.
לא, זה היה הפגנות.
כן.
הפגנות של המעפילים. למה היו הפגנות של המעפילים? כי אוניית מעפילים אחת, במרץ 47, פרצה את ההסגר. חלק מהמעפילים חמקו לאנגלים. האנגלים הענישו. את, זה אונייה שמיה שבתאי לוז'ינסקי. האנגלים הענישו את המעפילים בקפריסין ואמרו, עכשיו לא ניתן לכם את חצי המכסה, כי המעפילים ההם התפלחו ולקחו להם את הרישיונות. ואז המעפילים מחו, והיו גם כמה תקריות במשך השנים די אלימות, שאנשים עלו על הגדרות, ופעם או פעם הם גם ירו בהם, והרגו אחד או שניים. מתוכם, כי הם באמת איבדו קצת את הסבלנות. כמה אפשר? בכל אופן, התיאור שלו, של שמואל קץ, הוא באמת נורא נוגע ללב, ואני רוצה לתאר דבר שאני לא יכול לתאר אותו. זה התמונה שישנה פה, איך הוא וחבריו בסוף 1946, הם היו שם 47. הם היו שם חצי שנה או שלושת רבעי שנה, מקבלים רישיונות עלייה. עכשיו, הם יוצאים בתהלוכה. מהמחנה, לגרעין שלהם, לגרעין של השומר הצעיר בשם 1 במאי, והוא הולך בראש התהלוכה, כי הוא נגן אקורדיון. עכשיו, יש לו בעיה, יש לו את הסרטיפיקט, את הרישיון, אבל אין לו ידיים בשביל זה, כי יש לו אקורדיון. אז הוא מחזיק את זה בפה. ויש תמונה שרואים אותו, השער נפתח, החבורה העליזה עומדת לצאת ממנו, ושמואל קץ, שמולי קץ, מחזיק בפה את הזה ומנגן באקורדיון. יש תמונה כזאת. הזכרתי את העניין של שורות המגינים. זה היה אחד האמצעים הכי חזקים לעידוד הרוחות. כי האנשים היו בסך הכל שם, התייבשו מאי עשייה של שום דבר, כי הם ישבו שם חודשים, ולפעמים חודשים רבים, ולכן האימונים האלה של שורות המגינים, ואגב צריכים להגיד מי התחיל בזה, יואש צידון, המכונה צ'אטו, לימים חבר כנסת. הוא התחיל בזה, כי הוא היה אחד המלווים של אוניות המעפילים, והוא הגיע לקפריסין, והוא ראה שהם בעצם מתייבשים מהעשייה, אז הוא העלה את הרעיון הזה, ואז נשלח גם מהארץ, נשלחו צוותים, נשלח נשק, הייתה משלחת של הפלמ"ח מספר 1, הייתה משלחת של הפלמ"ח מספר 2, והם הדריכו את המעפילים.
נו, אז גם צ'אטו, צידון, גם הוא יכול להיות עוד סיבה מדוע הסדרה תיקרב, ביבשה, בים, וגם באוויר.
נכון.
הוא הפך לאיש חיל אוויר,
נכון,
הרי.
נכון.
כן.
אני כבר הזכרתי קודם, היו שם גם, חפכו מנהרות, וחלק מהמנהרות, אנשים פלחו מהמנהרות.
מתחת לגדר.
מתחת לגדר, והייתה גם ספינה קטנה של הפליים, שהייתה עושה את הקו מ... אחד החופים, קיסריה או משהו כזה, לקפריסין, בדרך כלל מפנה אנשי צוותים של האוניות שירדו עם המעפילים ונבלעו בתוכם וחולצו בדרך הזו. לא כל כך רבים ברחו, אבל זה גם כן היה דבר מאוד מודד. עכשיו, כאן אני מוכרח להגיד, איך אומרים, נגיד, שבחם של שני אנשים שאין, לא דומים אחד לשני, שתרמו רבות מאוד למעפילים. אחד זה קפריסאי, ממש לא יהודי, בשם, יש לו שם בלתי רגיל, פרודומוס פאפה וסילאו, שכונה על ידי כולם פאפה. ואני הכרתי אותו אישית, ביקרתי גם בביתו בלימסול, והוא עזר למעפילים בצורה שאי אפשר לעלות על הדעת. אומרים שכל מי שיצא ממנהרה באיזשהו פינה אפלה מחוץ למחנה, חיכתה לו שם מונית שהפאפה ארגן. עכשיו, הפאפה הזה מימן בכסף, באוכל, צוותים. הוא גם היה סוכן אוניות, אז הוא גם טיפל באוניות שנעצרו בכפריסין. והוא עסק, הוא היה עיתונאי, אז הוא גם כתב על מה שקורה. ואני שאלתי אותו, ואחרים שאלו אותו, למה עשית את זה? אז הוא אמר, משתי טעמים. הכרתי יהודים, הוא היה חייל בצבא הבריטי, הכרתי יהודים בצבא הבריטי, ושנודע לי על השואה, הייתי כל כך מזועזע שחיפשתי דרך לעזור. ופתאום התברר שהאיש שלי, האיש שלנו, שמים בו את ניצולי השואה במחנות ריכוז, לא מקובל. כשאני שמעתי שהאיש שלנו עומד להפוך למקום שבו יוקמו מחנות הסגר לפליטים היהודים וניצולי השואה, אמרתי, וחבריי אמרו, עד כאן. אנחנו לא מוכנים לעזור לאנגלים, להפך, אנחנו מוכנים לעשות כל דבר כדי להקשות עליהם, להפריע להם ולעזור למעפילים. עכשיו, הוא המשיך בכך עד שהמעפיל האחרון עזב את כפריסין, ולימים הוא היה, קודם כל, הוא היה אוהד ישראל אדיר. הוא גם קיבל ממדינת ישראל זכויות מאוד יפות. הוא היה הבעלים של סוכנות, הנציגות של צים, ולימים גם של אלעל. וגם בניו ממשיכים אחריו. הייתי במשרדים שלהם בלימסול. הוא ראה את עצמו כמעט ישראלי לגמרי, הוא קיבל פה כל מיני פרסים וכל מיני אזרחויות כבוד. הוא גם האריך ימים, נפטר לפני שנים אחדות בגיל קרוב ל-90. היה גם חבר של כל המנהיגות הישראלית. תופעה מיוחדת במינה, ממש תופעה מיוחדת במינה של כפריסאי, לא סתם אוהב ישראל, אלא שעזר בכל ליבו למעפילים. הוא גם היה אחר כך בתפקידים מאוד מרכזיים, הוא היה גם סגן ראש עיריית פמגוסטה, לימים הוא גם נעזר מאוד על ידי ישראל, כאשר האי חולק, והוא לא יכל לחזור לארצו, אז החזירה אותו ספינה ישראלית לחלק היווני.
כך יעשה לאיש אשר חפץ בעיקרנו, כך נעשה לאיש שחפץ בעיקרנו, ולא תמיד ידענו לשחזר את המסורת הזו בשנים האחרונות, כאשר אנחנו הרבה הרבה יותר חזקים. עכשיו, וכאשר אולי מתמעטים, או מעטים מדי הם אלה שחפצים בעיקרנו.
כן, עכשיו אני רוצה לומר את 3-4 מילים על העניין של 9 החודשים הייתם המיותרים. שהאנגלים החזיקו שם אוגדה שלמה, קרוב ל-10,000 איש, של אנשים בגיל צבא, שהם לא נותנו לעלות, כמה התפלחו, אבל הרוב נשארו שם, למגינת ליבם, והבריטים הרשו להם לעלות רק בתחילת 49, אז זאת אומרת שנגמרה כבר המלחמה. אבל עדיין, אלפים לא מעטים, הגיעו קודם והשתתפו בקרבות ועזרו בפירוש. ב-1949 מתארגן הפינוי הגדול. מעניין, עיתונאים ישראלים באו ללוות את זה. הם לא כולם התרשמו כל כך מהפסטורליה שם, במחנות האלה. אני אקרא לך רק כותרת מעיתון מעריב של עיתונאי בשם דוד לזר, מגיע למחנה כפריסין וכותב ככה, כותרת, משני עברי גדי התיל, מחנה ריכוז בלי השמדה. לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, המחנות זה מחנה ריכוז בלי השמדה. וזה לא כל כך תואם את הייתי אומר, את ההרגשה הכל כך, הייתי אומר, אופטימית של המעפילים, אבל הם הצליחו כולם להגיע. וכאן אני רוצה אולי לקראת הסוף לסיים בגברת אחת, בבחורה, בעצם בחורה צעירה, שתרמה הרבה מאוד למעפילים, לא רק היא, אבל היא באופן מיוחד, ואני מתכוון לשושנה דמארי. באפריל 1948, זאת אומרת, ערב העצמאות כבר, שהיו במחנה כ-25,000 מעפילים, הגיעה מהארץ משלחת קטנה שכללה 2 אנשים. את שושנה דמארי הזמרת, ואת משה וילנסקי המלווה שלה, והם הופיעו כמעט כל יום במשך שבוע, בכל מקום אפשרי במחנות המעפילים. והם שרו את כל השירים הארץ ישראלים של אז, כמובן היא שרה את השירים שלה, כמו כלניות, אני מצפת וכדומה. ואני אספר לך מה שכתב מעפיל בשם שלום איתן בביוגרפיה שלו, שיריה חשמלו אותנו, היא פנתה אותנו בשיריה. היא שרה גם ביידיש, צימוקים ושקדים של אברהם גולדפדן, וכמובן את האידי שמאמה. אבל הכי שבר, לא שבר, קרא את ליבם של המעפילי כפריסין, השיר שלה ששר אותו פעם אחר פעם אחר פעם, הביתה. השיר הזה, שירם של אהרון אשמן וידידי אדמון, היה מקובל מאוד אז בארץ, אבל בכפריסין הוא קיבל משמעות לגמרי שונה, כי הקריאה שלה הביתה, זה היה בעצם גם משאלה וגם ציווי, שעוד מעט אתם מצווים לעזוב את המחנות, וההרגשה הייתה באפריל שבמאי כולם יבואו, ולכן אנשים עמדו או ישבו ובכו, בכל מקום שיופיע, ויופיע גם בפני אלפים, וגם בפני בדודים, וגם בחדרי החולים, ואומרים שמופע כזה בחיים, א', הם לא ראו, אבל גם היא העידה שזה היה מופעים חד פעמיים, מרגשים בצורה בלתי רגילה. לכן נשמע עכשיו את שושנה דמרי עם הביתה, ההקלטה היא לא מקפריסין, אבל ככה בדיוק היא שרה בקפריסין.
אז מתברר שזה ישיר כזה חותם, שב-1988 היה מופע חגיגי לציון 40 שנה לראשית ההפלה, מופע בחיפה, ושם במופע הזה הקליטה שושנה דמרי 40 שנה אחרי הביצוע המרטיט במחנות, הקליטה גם ביצוע מרטיט בערב לזכר ראשית ההפלה כאמור, ומסופר על כך שידידי האדמון המלחין הלחין את מילותיו של אהרון אשמן בסגנון גלותי במתכוון בהתאמה לטקסט, ויכול להיות שאם המבצעת הייתה אחרת משושנה דמרי, היינו קוראים את המילים לפני הנגינה, אבל זו שושנה דמרי והיא מייתרת את כל הפעולה הזו. מרדכי נאור, אולי אנחנו ניפרד כאן עם השיר?
כן, בעניין הקפריסאי הזה.
וזה תם פרקנו, פרק שיחתנו זה. אשר על כן אני אקדים את התודות. תודה רבה לך, דוקטור מרדכי נאור, ההיסטוריון, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל. יוסי קרדי, תודה רבה לך עד כאן. שיחה מספר 7 בים, ביבשה וגם באוויר, מבט חדש על ההפלה לארץ. מאזינות, מאזינים כאן ברוך הסקרוב, שמודה לכם מאוד. אקדמיה באלף.
ממזרח ומים ומכל האפסיים, מכבי ישימון ומנבר חמיים, בוערים לבבות מושטות הידיים. הביתה, 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 הביתה. ומאש הרובים ואימת בו הקרב, מצולה בשיני צור הסלע, לנשמת יהודי שבויית עול הפלא. הביתה, 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 הביתה. ועבור עשר ים לראשי כמקלע, מציעות את הלהט, את רפק עד החוד בדממה משפעת. הביתה, 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 הביתה. ולהם אדמותי בענן הנוסע, באור יום הגופי, וקולי לכם לא נוחם לא נוגע. הביתה, 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 הביתה.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.